אמר לאהרון בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הדלקת הנרות של אהרון היא התפקיד של אהרון, נשיא שבט הלוויים, הכהן הגדול. הוא לא מופיע, וזה דבר מעניין מאוד ונצטרך לתת את הדעת על זה אחר כך, ביחד עם הנשיאים בכל יום ויום. גם הוא שבט. להקריב קורבנות זה לא לנחול נחלה כמו שבט לוי. ולעניות דעתי, בקריאה הזאת של חנוכה יש לא רק את ההקבלה לחנוכת המזבח של חנוכה, אלא לתפקידו של שבט לוי, תפקידו של אהרון הכהן הגדול, כפותח לתפקידם של הכהנים הגדולים של מתתיהו ובניו, שבהם אנחנו עוסקים בחנוכת המזבח של הבית השני. קריאת חנוכת המזבח על הנשיאים עם התפקיד המיוחד של אהרון הכהן בסוף, שאנחנו מושכים לקראתו 8 ימים בקריאות יום יום, אמורה לשפוך אור על ההבנה בכלל של חנוכה, אבל לזה אני רוצה להיכנס לאט לאט. שאלה מעניינת מאוד היא, ממתי שבט לוי נבחר לעבודה? וכאן אני חוזר לפרשיות השבוע שלנו, פשוט בניסיון להבין באמת פשוטו של מקרא. כולנו יודעים שבחטא העגל הבכורות חוטאים, הקדושה ניטלת מהם, ואז נתונים, דיברנו יותר מפעם אחת, הדברים עוברים אל הלוויים והם עובדים את השם במקדש או לפני כן במשכן. הכל טוב. אבל הרי ברור לנו שעוד לפני המשכן, שבט לוי כבר שונה מן השבטים האחרים, והוא קשור לעבודת הקודש. גם אם עוד לא למשכן. אנחנו פוגשים את בני משפחות הגרשוני והמררי והאמרמי, משפחות משה רבינו בתחילת ספר שמות, שהם משוחררים מעבודת הפרך במצרים. גם פרעה המצרי הבין שיש להם איזה ייחוס מיוחד. מתי פיזית זה מתחיל? זה דבר מעניין כי הוא לא מופיע. יהודה ויוסף למשל, שיצרו בהמשך את יהודה ומלכותו, גור אריה יהודה ומשיח בן דוד, ויוסף, אנחנו עסוקים פרשיות שלמות בהתהוות של שניהם. קראנו רק השבת את המתח בין יהודה ליוסף, ואת הירידה של יהודה מעת אחד, ואת לידת פרץ וזרח, ויוסף חוזר למצרים ולאט לאט העסק מתרקם סביבו, ואז המפגש הגדול של ויגש אליו יהודה, ואנחנו נלך עם זה מתחילת התנ"ך ועד סופו, למפגשים האלה בין עץ יוסף ועץ יהודה. את לוי נפגוש בהמשך בוודאות כמי שנכנסים לארץ ואומרים את הברכה והכללה ואומרים את הכל לפני הר גריזים והריבה לפני העם, ונפגוש את הלוויים משרתים במשכן ואחר כך במקדש, ואת אהרון הכהן נפגוש כל הזמן. אבל איפה ההתהוות של זה? איפה זה מתחיל? אנחנו רואים את ההתחלות של יוסף ויהודה. איפה מופיעה ההתחלה של לוי? רש"י מסב את תשומת ליבנו כבר בלידתו של לוי לתופעה חשובה מאוד שאי אפשר להתעלם ממנה בפסוק. מקור 4, שם הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את לוי בלידה עצמה. ותהר עוד, מקור 4, לאה, ותלד בן, ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי. אנשים יצאו תשומת ליבנו למילה על כן קרא. למה זה כל כך חשוב? כי אנחנו פוגשים 13 לידות אצל יעקב וארבע האימהות. אין אף בן אחר שלא מקבל את שמו מהאימא. כל הבנים האחרים, אצל בני האימהות, אצל בני בלהה ובלפה, אצל דינה הבת, אצל כל השבטים, האימא נותנת את השם. אצל בנימין נותנת האימא שם אחד והאבא שם אחר, אבל שוב, האימא נותנת את השם. רק אצל לוי, אינני יודע מי קרא שמו, יעקב לא מופיע בפסוק, אבל לא האימא קוראת לו כך. מישהו קורא שמו לוי. זה כמובן יוביל, בלי שניכנס פנימה מתוך היכרותנו את הדברים, זה יוביל לפשט לדרש. הפשט ודאי ימשוך לזה שמי שקרא לו כך זה יעקב, למרות שכאן זה קצת קשה כי הוא לא מופיע בפסוקים. הדרש ימשוך לזה שמי שקרא לו כך זה הקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר להתעלם מהבעיה בפסוק. הפסוק קורא לבירור העניין. לוי שונה במהותו מלידתו מכל השבטים האחרים. רש"י כדרכו שואל רק שאלות של פשט, אבל כמו שלמדנו פעמים רבות, מרשה לעצמו לענות על בעיה בפשט על פי הדרש. מקור 5, קרא שמו לוי בכולם כתיב ותקרא, וזה כתב בו קרא. ויש מדרש אגדה באלה הדברים רבה, זה היופי של רש"י, לפעמים רש"י אומר ורבותינו דרשו, לפעמים ויש אומרים, ויש מדרש אגדה פירושו זאת אגדה, ששלח הקדוש ברוך הוא גבריאל והביאו לפניו, הביאו את לוי לפני גבריאל וקרא לו שם זה, ונתן לו 24 מתנות כהונה, ועל שם שליווהו במתנות קראו לוי. זאת אגדה, אומר רש"י, כי לא כתוב בפסוק לא מתנות כהונה ולא גבריאל, והוא נקרא לוי כי הפעם ילווה אישי. הליווי הוא בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין יעקב ללאה הרואה כי תנועה היא, אבל הפעם תתחיל איזושהי לוויה, איזשהו ליווי גדול יותר, קרוב יותר, אינטימי יותר. אבל הבעיה היא בעיה, ורש"י פותר אותה דרך המדרש הזה. יש פסוק בראים שלוי שונה, אבל איך זה מופיע הלאה? לפי המדרש אחר, משונה מאוד, מוזר, ואני רוצה לפתוח בו בעצם את כל הדברים שלנו, והוא קשור לפרשות, לפרשה של השבוע הקודם, לפרשת המפגש של יעקב עם המלאך, לפני הפגישה של יעקב עם עשיו. יעקב מעביר את הדורון, את המנחה על פניו של עשיו, ומתכונן למלחמה שבסוף נמנעת. הוא מתארגן למלחמה, המחנות מוכנים, ואז באים הפסוקים הבאים. מקור 6, פרק למד ב', ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. זה נראה בכלל לא קשור לכל הסוגיה שלנו, מה לנו וללוי ולכל הסיפור הזה, לאט לאט. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. עכשיו הוא נשאר לבד, נכון? בלי בניו, לבנותיו, בלי נשותיו, גם בלי רכושו, גם אשר לא שם. לכן אומר רש"י, הוא שכח פחים קטנים. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. האיש הזה, כך התרגלנו תמיד ללמוד, זה שרו של עשיו. זאת אומרת, זה ודאי איזשהו איש שבהמשך אנחנו רואים שהוא מלאך, לא צריך בשביל זה דרשות. כי הרי הוא אומר מפורש את זה ליעקב. למה זה תשאל שמי? אני לא אומר לך את שמי. וירא כי לא יכול לו, האיש, המלאך, לא יכול ליעקב, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב והיאבקו עמו. מתי זה קורה? בלילה. ואז מגיע הבוקר, ויאמר יעקב, המלאך, שלחני, כי עלה השחר. יאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. שלחני ולא אשלחך פירושו שמי עכשיו שולט במי? יעקב המלאך. אני המשלח. לא אשלחך כי אם ברכתני, ואז מופיעה הברכה. מה שמך יעקב, לא יעקב יאמר, ישראל. אתה שואל את שמי, אני לא יכול להגיד לך. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. יש כאן היאבקות גדולה, אבל בתוך ההיאבקות הזאת אין אף מילה, אין שיחה. מתי מתחילה השיחה? בבוקר. בלילה אין דיבורים. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב. מכות. אבל לא מילים. יונתן בן עוזיאל, בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, מצד שמאל, מביא כאן דרשה שהיא תלעי פלאות. היא משונה מאוד, אני רוצה ללמוד אותה לאט לאט. וכאן ראו חז"ל את מקור התפקיד של שבט לוי, שכל הזמן אנחנו מחפשים כדי להבין אחר כך את הבעיה של הלוויים שרוצים למלוך, שלא רוצים למלוך, מגיע לזה עוד מעט. אני קורא את הדברים בארמית של יונתן בן עוזיאל ומתרגם מיד. וישתער יעקב בלכודוי, רואים מצד שמאל? ויוותר יעקב לבדו, בלכודוי, מעברה ליובקה, מעבר ליבוק, והתכחש מלאכה עמי בדמות או כדמות גבר. בא מישהו והתעמת איתו בדמות איש. ואמר, מי? האיש. עכשיו זה מתחיל. הלא אמרת, מי אמרת? אתה יעקב. הלא אמרת לעשרה כל דילה. אתה לפני 20 שנה בסולם בבית אל אמרת, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אז היה לך אבן מתחת לראש, שום דבר חוץ מזה. והאית לך תריסר בנין וברת אחד. יש לך פה כבר 12 ילדים ובת אחת. זה אגב מסובך, עוד אין לו 12, בנימין עוד לא נולד. אני לא נכנס לחשבונות המפורטים, זה מעניין מאוד. ולא אסרתי נון, לא איסרת אף אחד מהם. אז מה זה כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך? מה זה חוכמה שאתה מעשר להבדיל לעיזים וגמלים ורכוש? כל אשר תיתן לי, מי איסרת מהילדים שלך? ביטוי קשה. מיד הפרש ארבע בוחרים לארבע עם הדה. יש כאן 12, נכון? ארבעה בחורים הפריש לארבע אמהות. כלומר, ארבעה בחורים לא בחשבון. למה הם לא בחשבון? חז"ל אומרים במדרש אחר שמופיע אחר כך במקור הבא, כי אין קודש מוציא קודש. הרי הבחורים גם קדושים, קדש מכל בחור. הם עוד לא חטאו, עוד לא היה חטא. לקח ארבעה בחורים והוציא. כמה נשארו? 8. עכשיו העשירי צריך להיות קודש. כלומר, זה חופים, מתחילים לספור. שמונה, מגיעים לשמיני, מתחילים עוד פעם. תשעה, עשרה. אם התחלתי עוד פעם אחרי שמונה, התשיעי היה שמעון, כי ראובן הרי ירד עם הבחורים, נכון? אז התשיעי הוא שמעון. מי העשירי? לוי. כי על לוי לקח אותו ואיסר אותו. נקרא את זה בפנים. ותנה למימני משמעון, התחיל למנות משמעון, וסליק לוי במעשרה. ועלה לוי במעשר. ראש קצת. עני מיכאל ואמר, ענה מיכאל המלאך ואמר, במדרש הקודם של רש"י ראינו שגבריאל הוא זה שלוקח את לוי, ועושה אותו לוי. תם מיכאל מופיע. ענה מיכאל ואמר, ריבוני דעלמא, ריבונו של עולם, דין הוא אדבך, או דין הוא אבדה, זה רצונך, או זה אבדך הגדול. לוי, זה העבד שלך. ועל איזה פתגמיה האילין אישתי מן האל לנחלה עד מיסק עמוד חיסק. ועל הדברים האלה, על הדבר הגדול הזה, שלקח יעקב את לוי ואיתר אותו, נתן לו הקדוש ברוך הוא כוח להתמודד עם המלאך עד עמוד חיסק, עד עמוד השם. זה משונה מאוד. אגב, יונתן בן עוזיאל ממשיך בתרגום, איך כתוב בפסוק הבא, וירא כי לא יכול לו. בתקה, נכון? אז מה הוא עשה? אם הוא לא יכול, אז הוא נגע בכף יריחו. זה אגב לא כל כך מובן. אם הוא לא יכול לו, אז, מה, אז הוא כן יכול לגעת בכף יריחו. מה פירוש לא יכול לו? יכול בעברית זה או לא יכול, אין לי יכולת, אין לי אפשרות, או אסור לי. למשל, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. מה זה לא תוכל? אני כן יכול. אסור לי. לא תוכל לאכול בשעריך. עוד הרבה דברים. יונתן בן עוזיאל ממשיך לתרגם, וחמה וראה, הרי לא הבה לי רשותה. וירא כי לא יכול לו, הבין שאחרי שיש פה לוי בעולם, אין לו יותר רשות להתעסק איתו. הוא איבד את הרשות להתעסק. ברגע שהוא איבד את הרשות, אז מי פה בעל הרשות? מי פה הבעל הבית? יעקב. לכן הוא פונה ליעקב ואומר לו, שלחני, אתה המשלח. ויעקב אומר לו, לא אשלח, רק כי אם. מדרש משונה מאוד. אנחנו הרי מחפשים כאן נקודה אחת, והנקודה היא ממתי לוי מתחיל להיות לוי, וחז"ל עונים פה על השאלה הזאת, אבל השאלה מה הם רוצים. כאן אני יודעתי מתחיל העניין הזה. שבט לוי נכנס כאן לתפקיד של המעשר של עם ישראל. כשמשה רבינו יברך את שבט לוי במקור 2, הוא יאמר לו, תומך ואורך לאיש חסידך אשר נשיתו במסע תריבהו על מי מריבה. אז הוא יאמר לו את תפקידו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם מלמדי התורה בישראל, ישימו כתורה באפיך, הם אלה שיעלו את הכתורת שתעלה לרצון כאשר האף החימה תהיה חזקה, וחליל עולות כליל על מזבחיך. והסיום, פנייה של משה לקדוש ברוך הוא. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. נחץ מותניים כמיו ומשנאיו ממקומו. מה זה נקרא חילו? הרמב״ם במקור 3 אומר, ברך השם חילו מסביר הרמב״ם את תפקידו של שבט לוי בעולם. למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? לוי לא נמצא בנחלות, הוא לא מופיע, הוא לא נוחל. מפני שהורדה לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו משפטיך. לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכים מלחמה כשאר ישראל לא נוחלים ולא זוכים לעצמן בכוח גופם. אלא הם, ביטוי מעניין, חיל השם שנאמר ברך השם חילו. אנחנו חילות אחרים, והם חיל השם, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. אגב, רש"י שמופיע מעל הרמב״ם לומד ברך השם חילו, אבל אני אומר את זה בסוגריים, לא נכנס בכלל, שזו נבואה שמשה רבינו מתנבא על החשמונאים שלנו. ברך השם חילו, שהחשמונאים יהיו 12 בני חשמונאי מועטים והם יעבנו מול רבבות היוונים, אז ברך השם חילו של השבט הזה ופועל ידיו תרצה. מחת מותניים כמיו, מי זה כמיו? אומר רש"י, היוונים, ומשנאיו היוונים מן יקומון. אם חילו זה באמת שהלוויים הם חיל השם, אז המשנאים הם לא היוונים, אלא מסביר רש"י, המעוררים על הכהונה, המערערים על כל עניין שבט לוי והכהונה בישראל. ככה רש"י מחלק את דבריו. אבל אני חוזר לעניינים. מהר מאוד אחרי המפגש עם עשיו אנחנו מתחילים לפגוש את לוי בפעם הראשונה בפועל. אנחנו פוגשים אותו לפני כל השבטים האחרים, יחד עם שמעון ושכם. שמעון ולוי אחים, והם באים ומצילים את דינה אחותם, והם מקנאים קנאה גדולה. יעקב לא אוהב את זה כל כך, אחרתם אותו, הם לא זוכים לברכה. אנחנו נפגוש אחר כך את לוי עוד פעם עם שמעון. אנחנו נפגוש אותו עם שמעון בפרשה האחרונה, במכירת יוסף. שוב אחים, שוב הוא מופיע יחד עם שמעון, והם לוחמים מול העניין של יוסף. מעניין מאוד, הפעם הבאה שנפגוש את לוי במלחמה כבר תהיה בסגנון לגמרי אחר. אנחנו נפגוש אותו בשיטים, רחוק מאוד, בשיטים מול שמעון במלחמה נוראית, אבל משני צדדים של המתרס. שם נפגוש את נשיא שמעון דמרי בן סלור, בעל כוזבי בת צור בת נשיא מדיין, בתופעה הקשה ביותר של התבוללות מוחלטת של בלעם ובנות מואב ובנות מדיין, ונשיא שבט שמעון בעל כוזבי בת צור לעיני כל העם, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וקנאו את קנאתי לוקח חרב והורג את נשיא שמעון. זה מעניין מאוד. שמעון ולוי שהלכו ולקחו חרב והרגו את אנשי שכם כי הם עשו בדינה כזונה, נפגשים בדיוק על אותו תיק, אבל משני צדדים של המפגש. לוי הורג את נשיא. אחר כך נפגוש את לוי כל הזמן כמי שעומד לפני המלך. משה רבינו יבקש מנהיג במקומו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו מנהיג, אבל הוא לא יסתפק באמירת השם יהושע בן נון. הוא יגיד לו יהושע בן נון יעמוד לפני אלעזר הכהן ושאל לו במשפט האורים והתומים. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. על פי מי? על פי אלעזר הכהן, לא על פי יוסף. יהושע בן נון המלך, המנהיג, יעמוד במקביל לכהן הגדול, וביחד תהיה פה מלוכה וכהונה. בשבט לוי אומרים חז"ל במדרש פלאי כזה, נבחר בלילה לפני שיעקב נכנס לארץ. מה זה עושה דווקא שם? אגב, לפני שמתקדמים בברכת כהנים, ניקח נדמה, יש כמה דברים שמאוד מזכירים את הרגעים של יעקב. נפגש עם המלאך ובפנו אל, פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים. משם יעקב מגיע שלם. כל ברכת כהנים שאנחנו מתברכים כל יום ויום, כי נישא השם פניו אליך וישם לך שלום, וכל הברכה הגדולה שמתרחשת בפני אל, כי אם בירכתני, היא הברכה הגדולה הזאת שבה הכהנים מברכים אותנו, יברכך וישמרך. אבל מה הרעיון שמאחוריה? הלילה שלפני הכניסה לארץ הוא בעצם הרגע האחרון של הגלות. בחרן אף שבט עוד לא בא לידי ביטוי, גם לא יהודה וגם לא יוסף. עוד רגע נכנסים לארץ. בארץ יהיו כמה שבטים שיבקשו לקחת את המלוכה. אבל לפני העניין של לקחת את המלוכה, בארץ כל שבט יצטרך להופיע בהופעה המיוחדת שלו. אחד יצטרך למלוך, ואחד יצטרך להיות דן ידין עמו, ואחד יצטרך להיות לחוף ימין, וכל אחד יצטרך לבוא בהופעה המיוחדת שיש לו. יש שבט אחד שתפקידו יהיה לתת את הכוח הפנימי לכל השבטים ביחד. לא יהיה לו סקטור בפני עצמו, לא תהיה לו תנועה משלו, שבט משלו, הוא יהיה קשור עם כולם. באופן שלילי, זה יכול ליצור אליטיזם שלילי מאוד. אבל באופן חיובי, זה יכול ליצור שבט שמחבר את כולם לאביהם שבשמיים ואת כולם לעצמם. אינני יודע מי קרא ללוי לוי. אני כן יודע שלוי לא יכול להיקרא על ידי לאה, כי לאה היא סקטור אחד של בני לאה. הוא חייב להיקרא על ידי מישהו שכולל את הכל. על כן קרא שמו לוי. מי? או הקדוש ברוך הוא? או יעקב? התפקיד של לוי יהיה לתת את אותו תוכן פנימי עמוק שהוא בקדושתו זוכה לו לעם שאוטוטו עומד להיכנס לארץ ולהקים מדינה וליצור מלוכה. וזה טבעי לגמרי שביצירת המלוכה הזאת מישהו חייב להזכיר לו כל הזמן מאין הוא בא ולאן הוא הולך. מישהו צריך להיות הכהן הגדול של העם הזה. הוא יצטרך לצאת למלחמה העם הזה. אבל מישהו צריך להיות כהן משוח מלחמה, וזה לא יכול להיות מישהו מאחד השבטים, כי אז יש לו אינטרס שקשור לשבט איש. הוא חייב להיות מעל השבטיות, מעל המפלגתיות, מעל הסקטוריאליות השבטית בעם. אבל לא מעל במובן של מגדל שן מרומם, אלא מעל בצורה שהוא מחובר אל כולם. שמו זה לוי. הוא מלווה את הכל ומלווה עם הכל, ומלווה את ישראל לאביהם שבשמיים, וגם בפשט הוא מלווה את יעקב ללאה שהיא עדיין שנואה. יש לו כוח לחבר את כולם ביחד. יהיו בעם ישראל הרי מקלט. זה דבר חשוב מאוד. אבל מי שיגורו בערי המקלט, יהיו הלוויים. שם זה לא בדיוק הציבור האליטיסטי ביותר בעם ישראל. זה רוצחים שמגיעים לעיר מקלט. מישהו צריך לחנך אותם. זה הלוויים. יהיו הרי לוויים. כשאני מביא קורבן, אני רוצה שמישהו שלא מייצג סקטור מסוים יהיה הנציג שלי עכשיו במזבח. זה צריך להיות שבט לוי. עוד מעט נכנסים לארץ, והמלאך אומר ליעקב, הגיע הזמן שמישהו יהיה מאוסר, מישהו יהיה מעשר מכל בנים. אולי מזכיר קצת את עקדת יצחק, אבל לא עקדת יצחק. לא מישהו שיגיע אליי, אלא מישהו שיוביל את כולם כל הזמן בחיבור הזה, ביני לביניכם. אבל לדברים של המלאך יש חשיבות עוד הרבה יותר גדולה. זה לא נאמר לו בבוקר, יעקב עלה השחר, אוטוטו נכנסים לארץ, תכין את לוי. זה נאמר לו בלילה. לוי הוא השבט היחיד שצריך ללוות את העם הזה גם בלילה, שנמצאים לבד ואין את הארץ מצד אחד, שעוד מעט עומדים להיכנס אליה, וגם אין את הקהילה התומכת של חרן היהודית מצד שני. זו שעכשיו יצאנו ממנה. עם ישראל יחיה תקופות ארוכות מאוד בלי מלך, בלי סנהדרין, אבל עם ישראל לא יוכל לחיות שעה בלי יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מה יחזיק אתכם, שואל הנציג של עשיו את יעקב, מה יחזיק אתכם בלילה? מה ישמור אתכם שאתם תהיו לבד לבד בלילה? שאתם נמצאים בלילה שנדמה לכם שהוא אור ולא רע, ויש קהילת קודש חרן גדולה, ואחד מחזיק את השני, זה נחמד, אני לא דואג לך. גם כשאתם נמצאים בארץ, אולי משהו ישמור עליכם באופן כללי, הכל יהיה בסדר. אבל יהיו לילות שתישארו לבד לבד בלילה. יהודי אחד בודד, שניים, שלושה. מה יעשה אתכם שונים? מה יעשה אתכם הלאה שייכים לאותו מקום? וברגע ההוא, יעקב מבין שצריך להתחיל להפעיל את לוי. צריך להבין, לוי זה שבט, אבל לוי זה השבט היחיד שבעצם תפקידו פורץ מהמצב השבטי. אם אני אינני משבט יהודה, אינני יכול להרגיש כאילו אני שייך ליהודה ולעשות כאילו אני נכון. רק אצל לוי זה לא נכון. הנה הרמב״ם הנפלא בהמשך הדברים של מקודם במקור 8. ולא שבט לוי בלבד, כותב הרמב״ם במקור 8, ושבט לוי שמקודם קראנו לו חיל השם, שלא עוסק בנחלה ובמלחמה, אלא השם הוא חילו. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מבאי, מכל באי העולם. סוגריים שאני לא נכנס אליהם, מעניין מאוד הנוסח של הרמב״ם, מכל באי העולם. נוסח מעניין מאוד, צריך להבין אותו. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, והוא לא משבט לוי, אבל הוא רוצה לעשות את זה, עוד מעט נראה מי הוא צריך להיות, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ואם הוא ייכנס למקדש ויגיד בא לי להיות כהן, יגידו לו שהוא זר והזר הקרב יומת. אם הוא יגיד אבל לפי הרמב״ם אני רוצה להיות כהן, אז ודאי שיוציאו אותו. אבל הוא שייך לרעיון הזה של שבט לוי. הרדב"ז אגב מאיר כאן הערה שכל כך חשוב ללמוד אותה. הרדב"ז אומר כל אחד יכול להיות לוי, נכון? ולעסוק בתורה ולתקן את העולם. מאיר הרדב"ז הערה בסוגריים, אבל צריך ללמוד אותה טוב. ודקדקתי בדבריו מקור 9 ז"ל, שכתב מהרמב"ם, כך כותב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, על הרמב"ם במקום, שכתב יזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, שהקדוש ברוך הוא יזכה לו להרוויח בעולם דבר המספיק לו, ולא שישליך עצמו על הציבור. או הערה חשובה. צריך ללמוד את הרדב"ז הזה ברמב"ם. שבט לוי, אומר הרמב״ם, הוא השבט שתפקידו הוא להיות זה שמלווה כל הזמן את ישראל לתוכן הפנימי שלהם. זה השבט שיש לו הכי הרבה עוצמה, הכי הרבה קדושה, על כן קרא שמו לוי, אבל ממילא חסר לו משהו. אין לו את העוצמה של נשיא, של נחלה, של כוח, של מפלגה, של שבט. גם זאת עוצמה. אין לו. שמעון רוצה להרוג את שכם. יטימאו את דינה. הדבר הטבעי ביותר זה לקחת איתו את לוי. כי בלוי יש את הכוח הפנימי הזה. הולכים יחד עם לוי. אז אומר יעקב, שמעון ולוי אחים, לי חמאס מזה. זה לא יכול ללכת, לוי לא יכול לעסוק בלחימה בשכם, והורס את תפקידו, הוא נכנס לחלק של שמעון. שמעון ולוי הולכים ועוסקים במחירה של יוסף. כי לוי ושמעון מבינים כמו שאר האחים, כך הם חושבים, שיוסף באמת מעכב את הגאולה. יוסף עם החלומות שלו, עם הרעיונות שלו, מושך את עם ישראל לדברים שמעכבים והורסים ולא טובים. ואז לוי, שלא צריך לעסוק בעניינים האלה, אומר שרק הפעם בשעת כושר מוכרחים להתעסק קצת בפוליטיקה הבין-אחית. ונתעסק רגע אחד בלגמור את יוסף. ברצונם הרגו איש, והפעם הרגו איש וברצונם איש. לוי צריך לתפוס את הנקודה הקשה, התפיסה הראשונית, אתה נמצא מעל הפרטים הסקטוריאליים של כל שם. הרצון של לוי למלוך הוא מאוד טבעי. הוא רוצה למלוך כי הוא מרגיש צורך להופיע כמלך. יש לו כוח פנימי, והדבר שהוא הכי רוצה זה להנהיג אמונית, רוחנית, עם כל העוצמה האמונית הפנימית שלו את העם. אבל זה אוטומטית מוביל אותו לעיסוק במלכות. זה מוביל אותו לעיסוק בממלכה. זה יוביל אותו לאט לאט לסקטוריאליות ולמפלגתיות ולשלטיות. והוא אולי ירוויח את הקרב הקרוב, אבל הוא יפסיד את המלחמה. הוא יאבד את הכל. לוי רוצה למלוך. לא מרצון שלילי. אבל אסור לו. כשמשה רבינו יכניס את בני ישראל לארץ, הדבר הראשון שהוא ידרוש מהם זה להגיע מיד לעבור את הירדן. דיברנו לא מזמן, רק באחת הפעמים האחרונות, על שכם, שמגיעים אליה מיד עוד לפני שעולים לבית אל. צריכים להגיע לשכם. שם יש את המרכז המדיני, שם קונה יעקב את חלקת השדה. ומה עושים שם בשכם? מיד שיגיעו לארץ, מקור 10. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וכו'. אלה יעמדו על הכלל הר ראובן, גד, אשר וכו'. והעם כולו מיד שנכנסים לארץ יבין את הפסוק האחרון, פסוק י' וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל, כל רם ארור האיש, ארור האיש, ברוך האיש וכו'. מיד שנכנסים לארץ, לפני שמתחילים בכיבוש בנחלות, צריך לתפוס. יש שבט שעסוק במרכז, במקדש, בתוכן, לא בדברים אחרים. בכוחו הגדול של השבט הזה הוא ביכולת להתעלות מעל זה, וממילא להתחבר אל כולם. הזכרנו מקודם שבחנוכה אנחנו קוראים כל יום נשיא אחר. מסכמים את הקריאה במקור 11, זאת חנוכת המזבח. ביום הימשך אותו מעת נשיאי ישראל כערות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12. עושים שם בסוף חשבון של כולם. ממשיכים קצת את החשבון, ואז בחנוכת המזבח, בזאת חנוכה, נקרא את הסיום. וידבר השם אל משה לאמור, מקור 11, דבר אל אהרון ואמרת אליו והעלותך את הנרות מאהרון. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר שם רש"י מיד בדיבור המתחיל בהעלותך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? בכלל הקשר, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו. שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שמתו. 12 שבטים מגיעים לשם, אבל אפרים ומנשה הם שניים. ולכן שבט לוי לא מופיע בכלל בנשיאים שנקרא בחנוכה. וחלשה דעתו של אהרון, משונה, עוד רגע נגיע לזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנירו. אני אף פעם לא הבנתי את זה. עד שנתתי דעתי על הדברים האלה. איך מרגיעים את אהרון? אומרים לו, אין דבר, אתה לא הופעת יחד עם כולם, תהיה לך תפקיד אחר. מה יהיה התפקיד? אתה תדליק נרות. מתי תדליק נרות? בערב, בבוקר, כל ערב, כל יום. יש מדליקים נרות. הייתה כאן חנוכת מזבח. היה כאן עסק נשיאותי כזה גדול, 12 נשיאים. התפקיד שיהיה להדליק כל פעם את הנרות, זה שלך גדולה, מה זה, לפרס ניחומים? מה בכלל הבעיה של אהרון? למה חלשה דעתו? ואיך הנהירות שהוא צריך להדליק זה פתרון לזה שהוא לא הביא את הקורבן יחד עם הנשיאים? אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה פילי פלאות. חונכים את המזבח, עכשיו כל נשיא בא מגיע עם קורבנו, 12 נשיאים, 12 שבטי ישראל, מצוין. יש מדינה, יש מזבח. ואהרון מרגיש בצד. הוא לא הופיע. הוא לא חלק מהפרלמנט. הוא לא לקח חלק. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אהרון, מישהו צריך לתת תוכן לכל הבניין הזה. מישהו צריך להמשיך את האש הזאת כל יום בהתמדה, בשקט, בסתר, בלי פסטיבלים, בלי ברכות. מישהו צריך לעשות את היורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שלך גדולה משלהם. אין טעם לכל סיפור הנשיאים אם אחר כך לא יהיה את אהרון שישאר כהן וידליק נירות וייתן תוכן לקורבן של נחשון בן עמינדב ונתנאל בן סואב ואליאב בן חילון וכל שבט ושבט בפניו. אני יודע שגם אתה רוצה לתפוס מפלגה אחת בתוך העסק, אבל אז איבדנו את אהרון הכהן. בחנוכה אנחנו קוראים את מה שלא הבינו בני החשמונאים עד הסוף. ברור שמתתיהו מבין שהוא בעצם צריך למלוך, אלא מי אם לא? מה קורה בעם ישראל בירושלים? היוונות כל כך משתלטת, כל כך חזקה, אין ביטוי שיותר מתאר את המצב התרבותי במדינת ישראל או בירושלים של אז מהביטוי שכשנכנסו יוונים להיכל תימאו את כל השמנים שבהיכל. לא נשאר שום דבר בלי דריסת רגל יוונית. אתם יודעים, בית המקדש אצל רומי, אצל טיטוס, נשרף. כשאני עוסק בחנוכה יש לי הרגשה שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה ביוון. ביוון הוא לא נשרף. הוא היה מוצג ארכיטקטוני מדהים, תיירותי. לא צריך לשרוף אותו. למה לשרוף? רק מוציאים ממנו את כל השמנים ומכניסים אליו את כל התרבות היוונית ואת כל האלילים, והוא ממשיך. וירושלים מיישרת קו ליוונות של המקדש. למה לשרוף מקדש? זה לא אסתטיקה יוונית לפרוף. זה עושה טיטוס. זה לא עושים יוונים אסתטיים. שורפים. רק מוציאים משם את הכל ומשאירים מפלטת עם כל היופי והאסתטיקה והפלסטיק החיצוני של השמנים הטמאים שאפשר להכניס. ירושלים מיישרת קו. אם ירושלים יהיה במרכז מקדש וליד אצטדיום וגימנסיום, והכל הולך יחד, אין שום צירה, הכל הולך טוב. ויש תחושה כאילו אף אחד לא יכול להתעורר, הכל הכל על הפנים. זה כבר לא בירושלים בכלל, אלא במודיעין גרה איזה משפחה של כהנים, והזיק הפנימי שלהם יכול אחר כך ליצור שלהבת ולשנות את כל האווירה, את כל הנחאים. והדבר הכי טבעי בעולם זה להגיד למתתיהו, אומר הרמב"ן, וכאן יהיה הכישלון. התפקיד שלך, מתתיהו, הוא לקחת את זה, להבעיר את האש, ואחרי שאתה מבעיר אותה, למצוא את יהודה ולקרוא לו ולתת לו את המלכות, ולעמוד לידו ולהגיד ליהושע בן נון, אתה לא זז בלי אלעזר הכהן. אבל אל תהיה אתה יהושע בן נון. אהרון מרגיש חסר, כי הוא רוצה גם כן להיות נשיא, לא חיתונית, אמיתית, כי זה באמת מתסכל לעסוק כל ערב בנרות עוד פעם. והנרות האלה זה לא רק שנמצאים בארץ, זה כשנמצאים בלילה ויוותר יעקב לבדו, לבד לבד בחוץ לארץ, או לבד לבד בירושלים מתייבנת ומיובנת. ואתה לבד לבד. זה מה שיכול להבעיר את העם כולו. זה הכהן הגדול הזה, שמונח בחותם של כהן גדול, פח אחד של שמן, סגור לגמרי, קטן, אבל עם איזה תוכן פנימי, שאם הוא יתחיל לפעול, הוא עמוק יותר וחזק יותר מכל השואו היווני שיש לפעמים. אבל אל תיכנס לדברים האחרים. זה יכניס אותך להיות חבר של שבט אחד. שוב תלך עם שמעון או עם יוסף או עם יהודה או עם מישהו אחר. וכשאני בן שבט נפתלי ארצה לבוא להקריב קורבן, אני לא מהמפלגה שלך. אתה לא הכהן שלי. יש כוח אדיר לכהונה. אם היא זוכרת להיות כהונה גדולה, והיא זוכרת ששלך גדולה משלך. הרבה מאוד שנים אחרי הכל, לפני לא הרבה שנים, במלחמת העולם הראשונה, כותב הרב קוק בתוך איגרת, ובה אני רוצה לסיים, כמה משפטים שהופכים את הדברים שעסקנו בהם, והם כל כך קשורים אלינו, לעוד יותר מחוברים. הרב קוק במלחמת העולם הראשונה נתקע באירופה. המלחמה התחילה והוא נמצא בסנט גלן, והוא לא מצליח לחזור לארץ, ולתקופה מסוימת הוא שם, ובאותם הימים הוא רב של לונדון, עד שהוא חוזר חזרה לארץ ויכול לנסוע שוב. ובהתארכות הזמנים שם, פונה אליו יהודי נכבד מאוד מן היישוב בארץ ישראל, ומבקש ממנו שירתם לעזרה באיזשהו עניין מדיני, פוליטי. עשייה הציונית שהייתה קרובה לרב קוק בכל נימי נפשו וליבו. רב קוק כותב לו שבאופן טכני נדמה לו שזה לא כדאי לעשות את זה עם איש מסוים, את אותה שתדלנות שהוא מבקש, אבל תוך כדי המכתב הוא אומר לו כמה שורות עקרוניות שאולי כדאי שהן תהיינה אצלנו כותרות גדולות. כשאני בעצמי, כותב הרב במקור 12, איגרת תפשין כפוו באגרות הראייה, כשאני בעצמי מוצא אני את עבודת הרבנים לא בתוכן המעשי של בניין האומה החומרי, כי אם בהשפעתם לחבב את הדעות המביאות לאימוץ וסידור אורגני לאומי, לחזק את ההכרה הלאומית ולאמץ ידיים רפות של פועלים מוכשרים לעבודה זו. מישהו צריך לתת את הכוח הפנימי, את המוטיבציה, את הזיק, את השמן הזה של מתתיהו. לאדם את המחשבות ולחדדן ולהרבות בהן אמונה אמיצה ועמוקה משפעת הגיוני קודש העצורים בנשמתם. בנשמתם של מי? של העוסקים במלאכה. אבל שמטבע הדברים, בגלל העיסוק במלאכה, הם עסוקים ביום יום, הם עסוקים בשגרה. מישהו צריך לשמור על הרף הגבוה ולהעלות אותם למעלה כל הזמן. כי לאט לאט זה יישחק. ולהעלות בזה את התחייה הלאומית כולה. למרומי הקודש שמשם לוקחה. אני אומר הרב קוק מאמין שהעשייה הלאומית הזאת שאנחנו עכשיו בהתהוותה, טרום 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 מדינה, אנחנו ב-1916-17. אני מאמין שזה נובע מקודש וצריך להמשיך וזה נובע מדברים גדולים, אבל מישהו צריך להישאר במתחם הזה ולרמם את הכל למעלה. אבל העבודה בפועל? אתה רוצה שאני אכנס לעבודה בפועל עכשיו? השיח והשיג עם רבי מלוכה ואדירי הפוליטיקה? בטח שזה חשוב. גם בטח שזה נותן תחושת עוצמה גדולה העשייה של זה. אבל לערבב את התפקידים, זו תהיה הטעות הכי גדולה. הרב מעדן את דבריו עוד יותר. העשייה בפועל, השיח והשיג עם רבי מלוכה ואדירי הפוליטיקה? אם יזדמן הדבר שימצאו לנו רבנים שגם להם יד ושם בעבודות כאלו, אינם כמובן גרועים משאר בני אדם בתור יהודים נאמנים לעמם, אבל לא מטעם התפקיד של הרבנות. זה משפט גדול מאוד. אם אני צריך לקחת לו עלינו חולה בשבת באוטו, אז ודאי שאני צריך לעשות את זה. ואם כתוב לי רב במקצוע, אז אני גם צריך לעשות את זה. אבל לא מפני שאני רב ואני לוקח אותו עכשיו בתפקיד הרבני שלי. מפני שאני יהודי שיודע לנהוג וצריך לעשות את זה הכי מהר, ואני אעשה את זה טוב. אבל לא זה התפקיד שלי. לקחת את כל התפקיד הזה הרבני הגדול ולהכניס אותו לעולם המעשי הזה, בטח שזה טוב לקרב הקרוב. אבל מה זה יעשה למוטיבציה הרחוקה יותר של הנפשות הפועלות? אני אצליח לקדנציה. ואחר כך, יאמין לי ידידי, שאנוכי איני מוצא בקרבי בייחוסי אל תשוקת לקיחת חלק בבניין האומה המעשי. אין דבר שאני יותר ממשתוקק כל חיי לקחת חלק בבניין של האומה, אבל לא המעשי. איני מוצא בעשייה המעשית הזאת שום תכונה רבנית. אלא פשוט מפני שאיש ישראל אנוכי ככל המון בית ישראל. מובן הדבר שמצידי הוא מסיים, הנני בעזרת השם נכון לעשות בכל שעת הכושר, כל מה שבידי, לכל מחשבה טובה ועיצה טובה על ישראל. אם צריך, תצלצל מתי שצריך, תרים טלפון, אני מיד מוכן. אבל תזכור את העיקרון. אני, גם כהן גדול היה הרב, אבל אני צריך לעסוק בכהונה. לא מפני שאני מנותק, לא מפני איך יתנסח הרדב"ז, לא שישליך עצמו על הציבור, אלא הפוך. מפני שתפקידי הוא להילוות אל הציבור ולהיות עבדו של הציבור, לכן אני צריך להיות מחובר אל כולו ולא אל חלקו, ולא אל עניין כזה או אל עניין אחר. ולכן אסור לי להיכנס למהלכים האלה שהם אוטומטית מוציאים אותי מהעשייה הגדולה מלמעלה. אני צריך להוביל את השמן הזה המונח בחותמו של כהן גדול כדי להבעיר עם כבוי. אבל אז אני צריך לגלות שהעם הזה לא כבוי. ולהוציא בו את הכוח. ולייצר שוב. את יהושע ואת אלעזר הכהן. ייתן השם מסיים הרב, מה השאיפה של אדם בעולם. ייתן השם ויזמין לידי איזה אמצעים, איך להיות חלקי בין בוני בניין עמנו. זה מה שאני רוצה, אם יהיה לי פעם משהו. אבל העיקרון, זה העיקר. שבט לוי, מבחירתו, נשאר השבט שממשיך את פעולתו גם בלילה כשהוא לבד, וגם עם עלות השחר שעוברים את הירדן ומגיעים להר גריזים ולהר עיבל. כל הזמן הוא יתמודד בקריאה הזאת בין הרצון הגדול להוסיף לקריאה מי להשם אליי גם את העשייה, ועם העשייה הזאת לפעמים להגיע חלילה לזה שהוא מתחבר למציאויות שמנתקות אותו, שמרדדות, שמחלישות, שעושות בסופו של דבר את בית חשמונאי המצליח בהתחלה לבית חשמונאי הנכשל בסוף. בין הקריאה הגדולה הזאת של שבט לוי, בין זה לבין הכוח לשמוע את הקול שאומר לו כל הזמן, חייך שלך גדולה משלהם. הקריאה הזאת בעין של בני לוי היא גם לעניות דעתי הקריאה באלף שאנחנו קוראים בתורה דווקא בימי חשמונאי, את קריאתם של הנשיאים כולם, ההולכת לאט לאט ומסתיימת בוידבר השם אל משה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנירות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנירות. ערב טוב, חנוכה שמח.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא על ידי כהניך הקדושים, שיחה על הכהונה ועל שבט לוי.